אנחנו עם עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו בתוך אירוע מתגלגל, מתמשך, עכשיו זה מגיע לפתחנו החרדים. אתה מצליח להבין את הנציגים החרדים, ש"ס, יהדות התורה, בעת הזו, נכון, הם החליטו לשתוק במוצהר בסוגיית הרפורמה, אבל מצד שני נראה שהם הופכים להיות די נודדים אחרי הליכוד.
בוא נדבר רגע על הקונספט שמחרו לחרדים, והיו לי היום כמה שיחות לקראת השידור שלנו. מה יריב לוין מחר להם בתחילת הדרך, ונראה איפה אנחנו עומדים. החרדים בסוף אמרו לו, מכל הרפורמה מעניין אותנו עניין אחד, שחוק הגיוס יעבור עם פסקת התגברות, אחרת בג"ץ תפסול את זה בפעם השישית. אמר להם יריב לוין, אנחנו צריכים ללכת בבליץ חקיקה, שרק לאחריו אנחנו נוכל להעביר את חוק הגיוס והתקציב, אם נתחיל עם התקציב כפי שהחרדים אגב רצו. כל התהליך יתקע, אנחנו נקדיש לזה את הזמן עד פסח, בפסח נהיה עם פסקת התגברות, לאחר מכן נוכל להעביר את חוק הגיוס ואת התקציב. נכון להיום, אגב, הלכו לתרחיש הקיצון, ידעו שתהיה מחאה, הבינו שיהיה כאן באמת בלגן, אף אחד לא צפה שזה מה שיהיה. מה שקרה עכשיו, נכון להיום, שכל הקונספציה כשלה, אנחנו רואים את לוין פתאום מדבר שמה שחשוב זה לשים שופטים שמרניים, ופחות חשוב לו פסקת ההתגברות, אתה שומע את זה בסביבתו כמעט במפורש, אומר יהיו שופטים שמרניים, ממילא העמדה שלהם תהיה אחרת. לחרדים זה כל מה שמעניין. אתה לא רואה את פסקת ההתגברות הזאת מגיעה עד פסח, ספק אם היא תגיע אחרי הפסח ברוב של 61. אתה לא יכול להעריך איך ההתפתחות ברחובות, קשה להחזיק גל של מחאה, אבל בינתיים מי שמתחזק את זה מיום ליום זה בן גביר, זה לוין, זה סמוטריץ', זה רוטמן שהפך לפנים שלה, זה גם הזיה, שהוא זה שהפך לפנים של הרפורמה הזאת. הוא אדם שמעורר אנטגוניזם מצד השני, היית שם שם מישהו כמו ברקת, כמו דיכטר, אנשים שנתפסים כמתונים. והחרדים כאן נמצאים בברוך אמיתי. זה בעניין הזה המשפטי, ובוא נדבר, אבי, אני חושב שלשם כך התכנסנו, על כל מה שהבטיחו לנו על יוקר המחיה, כל משפחה חרדית שמגיעה לסופר, רואה את הקטסטרופה. הריביות עולות, כי הפנים רק לנושא הכלכלי, זה משפיע על הדולר, זה משפיע על הכלכלה, וכולנו משלמים על זה בכיס. ומכל השתיקה הזאת, בסוף מי שסובל זה האזרח החרדי. וכאן אולי הגיע הזמן שהחרדים ייכנסו, אני לא אומר לתת ברקסים בחוץ, יודע מה טוב שהם שותקים, אבל שיכנסו לחדר ויגידו עד כאן, אתם מנהלים את האירוע הזה לא נכון, נתתם הבטחות, במבחן התוצאה אתם לא עומדים בהם. אתם לוקחים אותנו למקום לא טוב, הציבור שלנו נאנק, צריך לנהל את זה אחרת. הם מספיק חזקים בשביל להיכנס לתוך החדר עם לוין ועם נתניהו ולומר עד כאן.
בזמן של המפלגות החרדיות מאז ומעולם, בואו נלך אפילו להיסטוריה, אמנם יעקב ריבלין לא איתנו על הקו הערב, אבל אם נלך על ההיסטוריה, מעולם לא היה אפילו אחד מהדגלים סוגיית הוועדה למינוי שופטים. זה לא עניין אותנו כציבור חרדי. מעולם לא התיימרנו להכניס איזה שופט חרדי בכיר לעליון.
כשברק הציע בשעתו לרב דריחובסקי להתמנות, הוא הלך לרב אלישיב, הוא אמר לו בשום פנים ואופן, השופט החרדי האחרון היה שופט קיסטר, שאז החזוני שישר לו לפני המהפך של 77, הוא כבר פרש. זה לא היה
בעצם, מצביע...
אגב, כן. אני אומר לך כמשפטן ותסתכל על ההיבטים של חקיקה שקשורה לחרדים, אני לא בטוח ששופטים שמרנים הם בהחלט לטובתנו. מי שהוביל אגב את כל האג'נדה הזאת של השתק שיפוטי כלפי דרי, היה אלכס שטיין, השופט הכי שמרן שמונה, הלוואי שלוין יצליח למנות שופט שמרן כמוהו. אני אומר לך שהוא לא יצליח, מה שהצליח הילד שקד בלי מפגין אחד ברחובות, ארבעה שופטים שמרנים ממינתה, ועכשיו הם גם יסתפקו רק בשניים, ונחיה ונראה. אני לא בטוח, וכל אחד שיבחן, כשמגיעים לצמתים האמיתיים של סוגיות כמו גיוס, של שותפות בנטל, אנחנו לא תמיד רואים את השמרנים ואת הדתיים לאומיים לצידנו, וזאת בלשון המעטה. בוא נגיד שאם שופטים ליברליים מהשמאל, יותר קל לסגור דילים, וראינו את הנשיא שם את זה על השולחן. אומר, אתם החרדים, מעניין אתכם החוק הגיוס, אפשר להסתדר עליו אם נגיע לשיח אחר של זכויות. וכאן אני רוצה אגב להגיד לך, מה מפחיד? אנחנו כל הזמן אומרים, השמאלנים, אלה שיוצאים אנרכיסטים, בסוף מה שמפחיד את הציבור החילוני, אבי וכמוני כמוך מכירים אנשים שמעולם לא ישמעו מילה נגד החרדים, שלחו למהלך הזה בלי טיפת הסברה. אדם חילוני לא מצליח להבדיל, סליחה, בנילת הסבירות שנוגעת לחקיקה, לבין זה שישללו לו כביכול את זכויות האזרח, אין אף אחד שיסביר את זה, והחרדים הופכים לפנים של הרפורמה.
לסק החבטות של כל הרפורמה הזו, חד משמעית, ואנחנו נצרף לשיחתנו הערב את העיתונאי אריה ארליך. שלום אריה.
ערב טוב אבי.
ערב טוב. אז אנחנו לא מדברים רק בגלל שמחר יש הפגנה בבני ברק, אלא בגלל שאנחנו עוסקים ברפורמה הזו כבר חודשיים, כמעט שלושה חודשים ברציפות, ערב ערב, ופתאום מגיע ראש חודש ניסן, ואתה יודע שאני רואה בלוח ראש חודש ניסן, אני נזכר שיש קניות לפסח ויש הכנות לפסח, ואני חושב על אלפי אלפי אברכים שעוד חג קשה כלכלית הולך לעבור עליהם, על משפחותיהם, על גננות שעדיין חוזרות עם שכר מינימום הביתה, על הורים שמשלמים עדיין שכר לימוד מופרך כי המדינה יצרה פערים אדירים בשוויון בין תלמיד לתלמיד. אני עדיין חושב על הורים שמחתנים את הילדים, וגם החודש ישלמו לילדים את אותה הלוואה או משכנתה או גמח במקביל להוצאות הפסח, אבל כל חזות העולם יותר. עם ריבית גבוהה יותר, אבל רבותיי, שני שופטים מהקואליציה התמנו. מה אתם מתלוננים? מה אתם רוצים?
אולי.
אולי. אז אני שואל אותך, אריה, מה לך עושה ראש חודש ניסן?
אתה יודע, קודם כל, באמת חודש טוב ומבורך לכל המאזינים. תשמע, זה מזכיר לי שבשלהי ימי לקראת השקיעה של האימפריה הרומית, אז הקיסרים סיפקו לעם לחם ושעשועים כדי למגר את ההתקוממות. הפעם אין לחם, יש רק שעשועים של הנה נעביר רפורמה, ואנחנו נראה להם, ואנחנו נכתב את העם. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שזה לא מספק לחם ולא מאפשר את ההתמודדות של רוב הציבור, רוב העם, מול יוקר המחיה, מול באמת, אתה הולך לסופר, עכשיו הציבור יתחיל ללכת לקניות לפסח ויראה את היוקר המאמיר ואת הריבית שעולה ואת ה... באמת מאוד מאוד קשה להתקיים כאן, ומכל הדברים הללו שום דבר לא נעשה. זאת אומרת, אני חייב לומר גם בנימה קצת כאובה כלפי, למשל שר האוצר. אתה שר האוצר של מדינת ישראל, למה אנחנו צריכים לראות אותך הולך לנאום באנגלית רצוצה בארצות הברית, ואחר כך לנאום בצרפת עם דגל, עם איזה מפה שארץ ישראל מגיעה עד לעבר הירדן, דברים שהם מאוד אולי אפשר לדון בהם כשעצמם, אבל אתה שר האוצר, אתה צריך לדאוג עכשיו שהאזרחים יוכלו לעשות פסח בצורה נורמלית, בהרחבה, וזה משהו שהוא מאוד מתסכל, כי בסופו של דבר יש הרגשה שאחרי הניצחון, רובצת איזושהי כללה על הממשלה הזאת. זאת אומרת, מנסים להוביל כל תשומת הלב, גם של הקואליציה.
אמר כאן הרב מרדכי נגר לפני חמש דקות את המשפט הבא, זו ממשלה שבמסגרת המינויים שלה, והוא לא רוצה להרחיב, הוא אומר, גזרה על עצמה היעדר סייעתא דשמיא. כן, תמשיך.
אתה יודע, זה משפט עמוק מאוד, ואני מבין בדיוק למה הוא מתכוון, הרב נגר, וצריך גם על זה לחשוב, צריך לחשוב באמת על כל ההיבטים. בסופו של דבר, הממשלה הזאת, אתה יודע, אומרים, מה שאנחנו רואים עכשיו ברחובות, בקפלן, ומחר זה יהיה בבני ברק, ואולי נדבר על זה תכף, זה מראה עד כמה השמאל לא יודע להפסיד. אבל שכחנו שהשמאל לא יודע להפסיד, אבל הימין לא יודע לנצח. זאת אומרת, הוא יודע לנצח, אבל לא יודע לממש את הניצחון שלו. לא ברמה של משילות, לא ברמה של באמת לספר את יוקר המחיה ואת הדברים האקוטיים שבוערים לכל אזרח. אז אם הדברים האלה היו משתפרים, אז ממילא גם המחאה הייתה דואכת. כי גם בשמאל, גם במחנה הלפי, בסופו של דבר הם מתמודדים, לפחות חלקם, אני לא מדבר על העשירון העליון. החלק גדול מקרב המוחים, הם גם כן באים לסופר, הם גם מתמודדים עם המשכנתא, עם הריביות. ואם הממשלה הייתה מוכיחה שלפחות את אותו קשב שהיא מקדישה לרפורמה המשפטית ולרפורמה התקשורתית שאתמול שר התקשורת קרי הכריז, אם את אותו קשב היו מפנים גם כלפי, אתה יודע מה אני רוצה לומר יותר מזה, את אותו קשב שמפנים לחוקים שיאפשרו לנתניהו לקבל מימון למשפט שלו ולחוק שיאפשר לאריה דרי לחזור להיות שר, כן, סליחה שאני אומר את זה, ולחוק, כל מיני חוקים פרסונליים שנועדו להיטיב עם בכירי הממשלה, שרי הממשלה, ראשי הממשלה, קצת מזה תקדישו בשביל האזרחים, שלנו יהיה פה טוב יותר, שאנחנו נגמור את החודש בצורה טובה יותר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד כאוב, כי הממשלה באמת בינתיים לא הצליחה להוביל אף מהלך משמעותי למען האזרחים.
טוב, אבי, אני רק רוצה חוזר אליך, עורך דין אבי בלום, אתה יודע, כולנו מכירים את עבודת הכנסת, את העבודה של פרלמנט, אומרים לנו, חכו, רגע, עוד אין תקציב, אנחנו בדרך, הכל יהיה. הכל מובטח, הכל בהסכמים הקואליציוניים, דובר על הכל, תנו צ'אנס, בקושי עברו מהימי חסד, וכל מיני אמירות כאלה. יש לך איזה תשובה עניינית לטענה הזו?
א', אנחנו נותנים צ'אנס, הלוואי שבמסגרת התקציבים יצליחו להעביר את זה, אבל אנחנו בסוף רואים איפה ממוקד השיח ואיפה ממוקדת האנרגיה. והאנרגיה לא נמצאת בנושאים האלה של יוקר המחיה, היא נמצאת כל כולה בנושא הרפורמה. אנחנו יודעים שכל נושא אחר שעולה, יורד מיד מעל סדר היום, כי אומרים, הוא יפריע לנו בהעברת הרפורמה לבד, חייב לומר, להצטרף למה שאריה אומר, כל מיני נושאים דקלרטיביים, הזויים ומוזרים, כמו חוק ההתנתקות, ביטולו, שאז אתה חוטף מיד ריג'קטים אמריקה מהאמריקאים, או החקיקה הזאת על פסח, אמר לנו היום אחד ממנהלי בתי החולים, שהוא חובב מסורת, והוא אומר, אני חושב שזה יהיה החג עם הכי הרבה חמץ ופסח, אנשים ייכנסו בשביל להטריץ, ואגב, החקיקה הזאת גם ללא אכיפה, היא סתם משהו הצהרתי, גם אם היו רוצים לאכוף, אנחנו רואים איך בן גביר בדיוק שולט במשטרה. זאת אומרת, אתה בסוף, נכון, יש 100 ימי חסד, רק שמישהו אומר, תנו לי 100 ימי חסד, אבל בינתיים אתה רואה שכל המשאבים שלו מופנים לדברים אחרים, אז גם את החסדים אתה מחלק בנדיבות.
מה אתם אומרים, בן גביר מתחרט על התיק שהוא בחר, או שעדיין לא?
אני לא יודע אם השלב הזה כבר הגיע, אבל בוא נגיד, נתניהו הבין את זה מהרגע הראשון, נתניהו כשהוא ככה נתן לו בנדיבות, כך בבקשה, אתה רוצה להיות השר לביטחון פנים, כך
מיד, את זה בבקשה. מיד, בנדיבות כך, אדירה. כן.
בנדיבות, באבירות לב, מי כמו נתניהו יודע שאולי, אפשר לומר, פה תהיה קבורתו הפוליטית של בן גביר, וחבל עליו כי הוא התחיל טוב, אבל בסופו של דבר כנראה, שמשהו שם גם כן חורק, ולא באמת אפשר למגר את הטרור. אתה יודע, אנחנו מתחיל עכשיו הרמדאן, אנחנו צריכים להתפלל שבעזרת השם יעבור הכל בשקט ובשלום, אבל אני לא רואה את הפרדיגמה הגדולה של בן גביר, איך הוא נצליח איפה ששרים קודמים נכשלו, ואני לא יודע אם הוא כבר מתחרט, אני לא יודע להיכנס לתוך הלך רוחו, היום הוא יתעסק גם עם השאלה איזה עיתונאים כן יבואו או לא יבואו לרמת הכוסית שלו מחר, אבל גם בגזרה הזאת, הנה, אפרופו מה שדיברנו קודם, גם בגזרה הזאת אתה רואה את דרסי הסגירתת דשמיה של הממשלה הזאת, ואולי הם יתשתו, אני מקווה מאוד שכך יהיה.
תראה, יש שיר של מחותנו של אריקן, של אורי זוהר, זכרונו לברכה, שאומר, ואין לו שכל גם להצטער. אז בן גביר הוא אדם חכם, כן, אחד החכמים בממשלה, אבל הוא מסוג האנשים שאף פעם לא מצטער, ומייצר מכל דבר דרמה, את הריקושטים אנחנו חוטפים בין השאר כחרדים, וגם מילת סיום, בגלל שבסוף המפגינים רואים בחרדים את הסמל, ואני אסביר גם מדוע, כי איתם מפגינים גם הרבה כיפות סרוגות, יותר מאשר בעבר. גלוי ראש, אתה לא יכול להבחין בין מישהו ימני קיצוני לבין מישהו מרכז שמאל. ואלה שבסוף מזוהים עם הרפורמה יותר מכולם, בעל כורחם, אלה החרדים. לכן הגיע הזמן אולי גם בנושא הזה לחשב מסלול מחדש, להיכנס עם לוין ונתניהו לחדר, ולקבל גם תשובות ולא רק הבטחות ותירוצים.
עורך הדין אבי בלום ואריה ארליך, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב, חודש טוב, ברכה.